שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת מסעי, ואנחנו הולכים לדבר היום על הפסוק שאומר ולא תחניפו את הארץ, מה פירוש, מה מדובר. בואו נתחיל במדבר למדהי מקור א' לפניכם, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת. כלומר, בן אדם רוצח, הוא צריך למות, רוצח כמובן אחרי שעבר את כל התהליכים, סנהדרין והכל מה שאין לנו היום, אבל אם הוא רוצח, אז אתה לא יכול להחליט, לא, לא נהרוג אותו. כמובן, עוד פעם אני אומר, צריך סנהדרין, צריך דנים סמוכים, בלשכת הגזית, דברים שאין לנו היום. וממשיכה התורה ואומרת, ולא תיקחו כופר, לא תיקחו כסף, שבאדם יפדה את נפשו, רוצח כזה, לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. הוא יגיד, טוב, בסדר, אתם יודעים מה, אני אלך לעיר מקלט, קחו כסף, תעזבו אותי בשקט, אין דבר כזה. ואז אומרת התורה משפט, לא מובן, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. מה זה קשור לארץ? מה זה קשור לאדמה? מה זה קשור? מה זה קשור? תגיד, ולא תעשו עוול, ולא, לא יודע מה, לא, תגיד משפטים שקשורים למוסר, למה זה קשור לארץ? למה זה קשור לאדמה, למדינה? מה העניין? ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה. אז התורה אומרת, בוא אני אסביר לך למה. כי, התורה מסבירה, כי אדם הוא יחניף את הארץ. למה? למה? למה אדם יחניף את הארץ וגזל לא מחניף את הארץ? למה? מה יש פה? מה זה הדבר הזה? כי אדם הוא יחניף את הארץ, מה זה קשור לארץ? ולארץ לא יחופר, כאילו צריך לחפר לארץ. מה הארץ חטאה, פשעה? ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אז אל תטמא את הארץ. אז אם דם נשפח, זה מטמא את הארץ, וצריך לחפר על הארץ. זה דבר שלא לא מובן. אומר יונתן, תרגום יונתן, ולא תתנפוני את הרעה דעתון בה, אל תתנפו את הארץ שאתם בה. ארום דם זכאי דלה מתפרה, הוא יטוף את הרעה. כלומר, דם של אדם זכאי, שלא פורעים אותו, לא כאילו דורשים את דמו, זה מתנף את הארץ. ולהרעה לא מתכפר על דם זכאי דשתדה בה, לארץ לא מתכפר על דם אדם זכאי שנשפח בה, אלא אם כן בשדיות אדם דמן תשדיה. כלומר, אם תשפוך את דמו של מי ששפך את הדם. אומר רש"י, מה זה ולא תחניפו ולא תרשיעו, כתרגומו ולא תחייבון. אז ולא תחניפו את הארץ ולא תרשיעו את הארץ, לא תחייבו את הארץ, הארץ נעשית חייבת. האדם רצח, הוא צריך לחטוף, בסדר, אבל מה זה קשור לאדמה? אומר אבן עזרא, יחניף, מה זה להחניף? זה לא סתם להרשיע, אלא עשות רע בסתר. שימו לב, שימו לב, פה העניינים קצת מתחממים, זה כבר לא סתם להרשיע. עשות רע בסתר, איזה מין צביעות, כלפי חוץ הוא בסדר, ובסתר הוא עושה רע. אומר רמב"ן, והחמיר ביושבי הארץ יותר לכבוד השכינה אשר שם. אומר, בכל מקום רצח זה רצח, אבל בארץ ישראל זה יותר. לכבוד השכינה אשר שם, פה השכינה נמצאת באדמת ארץ ישראל, והזהיר שלא נחניף אותה ושלא נטמא אותה. ועניין החלופה, מה זה לא תחניף? תגיד, לא תחייב, לא תרשיע, מה זה לא תחניף? אומר הרמב"ן, ועניין החנופה הוא הנאמר בכללות בדברים כ"ח. זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף, אתה תשקיע הרבה זרע, יצא לך מעט יבול, כללה. כרמים תיטה ועבדת, ויין לא תשתה. אתה תיטה כרמים, זה, ולא יצא לך יין. חמנה לצלן, לא עלינו, כן? ממשיך הרמב"ן ואומר, זיתים יהיו לך ושמן לא תסוך. כל עציך ופרי אדמתך יירש הצל הצל. קיצור, האדמה לא תעשה את עבודתה. היא תראה כמו אדמה נפלאה, הקרמים, מלים ירוקים, בסוף אין יין. אותו דבר, זיתים, אין שמן. אומר הרמב"ן, כי כל חנופה, שימו לב עכשיו טוב, עשות הפך הנראה והנדמה לעיניים. מעין פיתוח של אבן עזרא. אבן עזרא אמר, עושות רע בסתר. אבל הרמב"ן אומר, יש פה מין, כאילו מין צביעות כזאת. אתה מתנהג בצביעות, אתה אדם נשפח על הארץ, ואתה לא גובה את הדם של מי ששפך את הדם הזה על הארץ, אז הארץ לא מתכפרת, והיא מתחילה להתנהג איתך באותה מטבע. גם היא צבועה. אתה צבוע, היא צבועה. מה שנראה לך לעיניים, לא מה שבסופו של דבר. והוא עונש בארץ, בעבודה זרה, בשפיכות דמים, גילוי עריות. ועניין הטומאה שתהיה הארץ טמאה, ולא ישכון בה כבוד השם, בהיות בה דם נקי, שלא נתכפר בדם שופכו. אז קודם כל ברור לכולנו, שהאדם שנשפך פה, בטבח, בשמחת תורה, חייב להיגבות. ולא ממקום של עשיתם נעשה לכם. כביכול זה מסלק את השכינה מן הארץ. ולהפך, אם מנקים את הארץ ומחפרים את הארץ, מקנחים אותה, מנקים אותה מהאדם שנשפך בה, על ידי השמדת מחבלי החמאס, על ידי זה שכינה תשרה בארץ עוד יותר ממה שהיה. אומר רבנו מיוחס, ולא תטמא את הארץ, אל תגרום טומאה לארץ בשפיכות דמים. שמעתם? אומר רבנו מיוחס, בוא תבין. הוא מדייק את זה. הוא אומר, תבין, שפיכות דמים זה מטמא את הארץ. ואומר רבנו מיוחס, למדנו ששפיכות דמים מטמא את הארץ ומסלק את השכינה וגורם לישראל גלות. נורא. כאילו, אתה אף מעל האדמה אם אתה לא גובה את האדם שנשפך. אומר המלבים, החנף הוא מי שאין תוכו כברו. ממשיך את הרמב"ן. יש פה משהו צבוע. מי שאין תוכו כברו. נגלה הוא, הנגלה שלו, איך שהוא נראה, גלוי, כצדיק, והוא רשע באמת. והוא נח על הארץ. למה השתמשו בביטוי הזה על הארץ? לא תחניפו את הארץ. כשאין תוכה כברה, מה הכוונה? נראה את ארץ טובה, ובפועל ופירותיה זרים ורעים. וזה בא על ידי חנופה מידה כנגד מידה. וזהו שאמר, אל תגרמו אל הארץ שתהיה מחנפת לכם. אז המלבי ממש מסביר את הרמב"ן. זה מאוד מעניין. אם אתה מחניף את הארץ, הארץ מחניפה לך בחזרה. אם אתה מאפשר לרוצחים, טרוריסטים, אנשים אכזרים מפלצתיים, לשבת על הארץ, להתפתח ולהתחזק, ואתה משחק משחק כפול, כאילו הכל בסדר כשבעצם אפשרת לחממת רוצחים מפלצתיים להתפתח פה, אז גם הארץ תתנהג אליך אותו דבר. אתה תחשוב שהכל בטוח, אתה תחשוב שחמאס מורתע, אתה תחשוב שהכל בסדר, ופתאום זה יתפוצץ לך בפנים. חנופה כנגד חנופה, צביעות כנגד צביעות, אין תוכו כברו, אין תוכה כברה, רחמנא ליצלן. מה עושים כדי לצאת מזה? צריך לכפר לארץ על כל הדם שנשפך בה. ואין כפרה לדם שנשפך, אלא בדם שופכו, השמדת מחבלי חמאס, וכל שאר המחבלים שמסתובבים פה בארץ ישראל. עכשיו, אחרי הדבר הזה, אנחנו עדיין לא מבינים, הבנו שיש פה אולי איזה מין עונש כזה. אתם מחניפים, הארץ מחזירה, אבל מה שכתוב בפסוק זה יותר. ולא תחניפו את הארץ, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר, לדם אשר שופך פה, כי אם בדם שופכו, ולא תטמא את הארץ, אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. משמע שהשפיכות דמים עושה משהו לארץ. למה? מה זה קשור? אז תראו איתי מקור בתהילים קופתת זין, את הלך לפני השם בארצות החיים. איפה זה ארצות החיים? אומר רש"י, בארצות החיים, ארץ ישראל. אפשר לומר, הארץ, ארץ ישראל נקראת ארצות החיים. אז שאתה שופך דם על ארצות החיים, תימת את החיים שעולים מאדמת ארץ ישראל לתוכנו. אומר אלשיך הקדוש, מקור ג' בויקרא כ"ה, לך לך מארצך. לומר, מה זה לך לך? אומר אלשיך לומר, הליכה זו היא לך, כלומר לעצמך. אתה הולך אל עצמך. כי שורשך, השורש שלך, השורש נשמתך, בארץ ישראל. ובחוץ לארץ, אתה רחוק משורשך. כלומר, שבאדמה הזאת נמצא שורש הנשמה שלנו. וזה יאמר פה, כי תבואו אל הארץ, מה זה כי תבואו? כי אתם כמתחברים אל שורשכם. לפי זה, באדמת ארץ ישראל נמצא שורש הנשמה שלנו בתוך האדמה הזאת. מכאן עולות הנשמות שלנו. ואם בא רוצח ושפך דם, אז הוא כאילו פוגע בארץ. למה? כי הוא פוגע במקור החיים. האדמה נתנה את החיים, והוא שפך את הדם, את החיים האלה, על אותה אדמה שנתנה את החיים. ולכן בעצם הוא כביכול מטמא את מעיין החיים שהוא באדמת ארץ ישראל, וצריך לטהר את המעיין, לטהר ולחפר על המעיין הזה מחדש, וזה יבוא רק על ידי גמול מוסרי, מידה כנגד מידה, כלומר, מי שרצח צריך לשפוך את דמו, כמובן, בזמנים שזה אפשרי, זה כשיש סנהדרין, דיינים סמוכים, בלשכת הגזית בהר הבית, בית המקדש, ואלא אם כן מדובר במלחמה היום, וזה בדיוק מה שאנחנו נמצאים היום, מלחמה שצריך להשמיד את כל אותם מחבלים שרצחו יהודים, צריך להשמיד אותם. כי זה פגיעה כביכול במעיין החיים של לשמות ישראל, שהוא באדמת ארץ ישראל עצמה. לכן הרצח הוא לא רק רצח, אלא הוא מחניף את הארץ, מטמא את הארץ, כן? גורם לארץ להתנהג בצורה כפולה, לא רגילה. אומר לנו הרמב״ם, מקור ד', פרק א', הלכות רוצח הלכה ד', ואין לך דבר שהקפיד התורה עליו כשפיכות דמים, שנאמר, ולא תחניפו את הארץ, כי הדם הוא יחניף את הארץ. אז אומר לנו הרמב״ם, תראה איך התורה הקפידה על שפיכות דמים, שנאמר, ולא תחניפו את הארץ. אז אנחנו פה הצענו כבר הבנה, הצענו הבנה, עדיין לא לגמרי מובנת. הצענו הבנה שאומרת, הארץ, האדמה הזאת, היא מקור החיים, היא מעיין החיים, וכשנשפך דם על הארץ, זה בעצם פוגע, פגיעה קשה בכבוד השם, בשכינה, שהיא מעניקה את החיים, והיא עולה לתוכנו מתוך האדמה הזאת. כן? אבל עדיין אנחנו ככה, במובן הזה הבנו מה זה, ולא תטמא את הארץ אשר היותם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. וגם צריך להבין למה רבנו מיוחס אומר, שפיכות דמים מטמא את הארץ, הוא מסלק את השכינה וגורם לישראל גלות. למה צריך גלות? אני מבין שאתה אומר ככה, מהאדמה הזאת עולים חיים, ואתה הלכת, רצחת יהודים, ושפכת את הדם שלהם על מקור מעיין החיים. זה כמו לירוק בפרצוף, מחילה מכבוד השכינה, לירוק לה בפרצוף. זה מה שזה, כן? אבל צריכים להבין למה זה משהו, כאילו נשמע גם משהו לאומי, שכל זה גורם לגלות. מה העניין בדבר הזה? אומר הרב צבי יהודה, מקור ה' לפניכם, בשיחות הרב צבי יהודה לחומש במדבר, עמוד 397. שפיכות דמים גורמת לזעזוע מיוחד. בסדר? זה ברור. היא גורמת לטומאת הארץ באופן מיוחד. ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. אז הרב צבי יהודה גם מצביע על זה. אומר, שפיכות דמים גורמת לטומאת הארץ באופן מיוחד. ואנחנו נמצאים במצב הזה של אותו טבח שנשפח פה כל כך הרבה דם, וזה בעצם מטמא את האדמה ומסכן את כל ישיבתנו על הארץ, לא רק במובן הטכני, אלא גם במובן הרוחני. באה הגמרא בשבת למד ג' עמוד א' מקור ו' לפניכם, ולוקחת אותנו למקום שמתחיל להסביר את כל העניין, וכשנסביר את הגמרא על פי הרב קוק, אז אולי בעזרת השם נזכה להבנה מה באמת מסתתר מאחורי הדבר הזה. אז אומרת הגמרא שבת למד ג' עמוד א', באבון שפיכות דמים, בית המקדש חרב, ושכינה מסתלקת מישראל, שנאמר ולא תחניפו, וגומר כל הפסוק, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. אומרת הגמרא, בוא תדייק מהפסוק, אתם מטמאים אותה, אינכם יושבים בה, ואיני שוכן בתוכה. כלומר, הגמרא אומרת מפורש, זה לא רק שהעלבת, פגעת, טימאת, אלא זה גורם גלות. זה סילוק שכינה ברמה של באבון שפיכות הדמים, בית המקדש חרב, שכינה מסתלקת מישראל, כן? אתם מטמאים אותה, אינכם יושבים בה, איני שוכן בתוכה. עכשיו השאלה היא מחודדת לגמרי, דווקא לאור הגמרא הזאת. כי הגמרא הזאת אומרת שכך צריך להבין באמת את הפסוק, כמו שהצענו. כלומר, שהפסוק אומר ששפיכות דמים בארץ ישראל, היא לא רק סתם מטמאה את הארץ, אלא היא ממש מסלקת שכינה וגורמת לגלות. וכדי להינצל מהגלות הזאת, חייבים לגבות את הדם הזה, ובמקרה שלנו, ממחבלי חמאס, וממחבלים בכלל, צריך לגבות את הדם הזה. ולא תחניפו את הארץ, לא תטמאו אותה, לא תגרמו לה להתנהג בלי שכינה, ופתאום היא מגיבה בצורה מוזרה, צבועה, הפוכה. השאלה היא מה עומד מאחורי זה? אומר לנו מרן הרב קוק, מקור זין לפניכם, באין היה על מסכת שבת, על הדף הזה, שבת למד ג' פרק ב', פסקה ריש למד. אומר הרב, ההפסד של שפיכות דמים כפול הוא. שני דברים. ההשחתה היותר נוראה שיש בה לקיבוץ האנושי מצד קיומו החומרי. כאילו, רק את הבן אדם. ויותר רע מזה הוא ההשחתה המוסרית, שכל כך הושחתה הנפש האנושית, שנבראה בצלם אלוהים הטוב והמטיב, המחיי חיים, ונותן חיים לכל בטובו, והיא הפכה דרכה לאבד את חיי החי העומד לעבוד עבודת החיים בעולם. בסדר? אז זה מובן. הוא אומר, זה ההבנה הראשונה שהגענו אליה קודם, היא בעצם כתובה פה. יש פה שתי דברים. אחד, הבן אדם לא פה. כל כך הרבה אנשים נהרגו במלחמה הזאת, זה היום ונורא. והדבר השני, השחתה מוסרית. איך קמים אנשים שנראים כמו אנשים במפלצות, ופשוט רוצחים נשים, גברים, ילדים, תינוקות. צלם אלוהים יש על הפרצוף שלך לכאורה. צלם אלוהים זה טוב, מתיב, מחיי חיים, נותן חיים לכל בטובו, והיא הפכה דרכה לאבד את חיי החי. מה זה? אבל הרב לא עוצר כאן. את זה כבר הבנו. אבל הרב לא עוצר כאן. הרב מסביר לנו למה זה קשור לרמה הלאומית, לחורבן בית המקדש, לגלות ישראל מארצם. אומר הרב, שימו לב עכשיו טוב. אומר הרב, בית המקדש נועד לא לפעול רק על ישראל לבדם. אומר, בית המקדש זה לא רק עניין לאומי שלנו. כי מפורש אמר שלמה בבניינו, כי גם אל הנוכרי, אשר לו מעמך ישראל, כדי שיתפשט אור השם וטובו בעולם. יש פה מטרה, יש פה מגמה, תכלית לכל הסיפור הזה. בית מקדש זה לא רק בשבילנו. זה כדי להאיר את כל העולם כולו. אומר הרב, מתי אמנם יוכל אור השם וטובו להתפשט בימים רבים, באופן שעל ידם יוטב גם כן מצב החברה האנושית שלהם? דווקא כשהמוסר היסודי עומד בישראל ברום עוזו. כלומר, כשעם ישראל במצב מוסרי, ברום התגלות השכינה בתוכו, אז יש הצדקה ויש צורך ויש רצון, שמדינת ישראל תתקיים ותאיר, כי על ידי זה שעם ישראל פה בארץ ישראל מקיים מדינה מוסרית, ממילא כל העולם כולו מאיר מאור המוסר הישראלי. אבל כשישראל נשפלים עד הדיות התחתונה של שפיכות דמים, איזה תעודה יוכל בית המקדש להביא לעולם? כי מה ילמדו העמים בראותם שהאורה לא חדרה עדיין במקומה במדינת ישראל, להאיר את מחשכי החברה, ולהסיר את הנגע היותר עצום של רעת איש לרעהו, להחריט חייו מן העולם, על כן בית המקדש חרב. אין טעם בבית מקדש, אם הדוגמה שעם ישראל נותן במדינתו לעולם, איננה דוגמה טובה. עכשיו מישהו יגיד, מה אתה רוצה? ברוך השם, אנחנו היום, זה לא שפה חלילה ארץ מלאה רוצחים. אז קודם כל, לא נעים להגיד, תסתכלו על הרחוב הערבי, רוצחים שם בסיתונות, כבר שנים שנים. רוצחים ורוצחים ורוצחים. מישהו יגיד, טוב, זה לא יהודים, אדוני, זה בתוך המדינה שלך. זה בארץ שלך. שופכים פה דם חופשי. כל הרחוב הערבי מלא נשק, וכמעט לא עושים כלום. לא נוגעים. והם פשוט רוצחים בלי סוף. זה בסדר? זה טוב? ככה צריכה להיראות מדינת היהודים, שצריכה להאיר את כל העולם, ונהרו כל הגויים, ויבואו ללמוד איך נראית מדינה מתוקנת. אז או שאתה נכנס בנגע הזה עד הסוף, או שתגרש אותם מפה. כל אותם רוצחים, כל אותם נושאי נשק, מי שלא מחזיר את הנשק שלו, גרש אותו. יאללה, הביתה, עוף מפה, לך מכאן. פה לא הבית שלך. במדינת היהודים לא יכול להיות שתהיה תופעה כל כך בלתי מוסרית, ובאופן כל כך משתולל. עכשיו, אנחנו יודעים שהם עשו את זה לעצמם, כי כל הנשק הזה, הם בעצם אספו אותו בשביל למרוד במדינת ישראל, והנשק שהם אספו כדי למרוד בנו, מתפוצץ עליהם. כל אותם שונאי ישראל האלה, זה מתפוצץ עליהם. אבל בוא, אתה בתוך המדינה היהודית, מאפשר רציחות, כי אתה לא מגרש אותם. קח להם את הנשק, מי שלא מחזיר מרצון את הנשק, גרש אותו, לא פחות מזה. נקה את הארץ. אבל יש פה משהו עוד הרבה יותר עמוק שאנחנו לא יכולים לברוח ממנו. יש היום חולשה מאוד גדולה של הרבה ישראלים, לא מעט, שהולכים לגור בקפריסין, מהגרים לכל מיני מדינות, כבר פותחים קהילות. כבר הקפריסאים אומרים שהישראלים משתלטים להם על המדינה כבר. מה זה הבושה הזאת? איך זה קורה? זה קורה כשאנשים בורחים מהבית. למה אנשים בורחים מהבית? מה העניין? משום שאי שם בסתר ליבנו כולנו אנחנו יודעים שהטבח שהתרחש בשמחת תורה הוא התוצאה של הסכם אוסלו, הוא התוצאה של הסכם וואי, הוא התוצאה של כל של הגירוש מגוש קטיף, הוא התוצאה של להביא את כל המחבלים לעזה, הוא התוצאה של להושיב אותם ברמלה, הוא התוצאה של כל אותה רמאות של למען הדורות הבאים, כשבעצם הם אכלו את שלום הדורות הבאים כדי לקלוט לעצמם איזה תהילת שקר מזויפת, ולקנות לעצמם עוד כמה שנים של שקט של בליינות. זה הסיפור האמיתי. והדם שנשפח בטבח הנורא הזה, הוא דם שהוא תוצאה של מדינה שהתנהגה בלי מוסר ישראלי אמיתי מקורי. מדינה שהתנהגה בפשע מוסרי של נתינת חבלי ארץ לגויים, של הבאת רוצחים, להושיב אותם, לתת להם נשקים בידיים, כמעט לפתוח את החולצה ולהגיד קדימה, מה הולך כאן? אנחנו יכולים להגיד שמדינת ישראל נקייה מזה? ואל תגידו לי, זה ההוא, זה ההוא, זה הפוליטיקאי ההוא, זה פה, זה שם. זה מדינה שלמה שאומנם לא כולם הסכימו לזה, אבל בסופו של דבר לשם המדינה הלכה. וכך היא התנהגה. ועד רגע זה היא עדיין לא מחסלת את קיני הטרור ביהודה ושומרון. היא נותנת מכות פה, מכות שם. היא לא באה במטרה של להחריט כל מחבל רוצח מארץ ישראל, בין אם זה ביהודה ושומרון, בין אם זה ברמלה, בלוד, בתל אביב, בחיפה, בכל מקום בארץ, בין אם זה בעזה, בכל מקום צריך להחריט מפה כל יד רוצחת. צריך לסלק מפה את כל התומה הזאת, ולא תחניפו את הארץ. אל תצחקו אותה. כלפי חוץ כאילו ריבונים, ומתחת לא ריבונים ולא נעליים. איפה המוסר? איפה ההבנה שאתה לא יכול להרשות לעצמך שבמדינת ישראל התהורה שבאה לגלות את אור השם בעולם, ללמד את כל העולם מוסר, במדינה הזאת מאפשרים לרוצחים להסתובב חופשי עם הנשקים שלהם ולהחזיק מחסני נשק אדירים? איזה מין דבר זה? בשביל זה חזרנו לארץ ישראל? אז פה בעצם אומר לנו הרב, בית המקדש בירושלים הוא השיא של מדינה שבאה ללמד את כל העולם, את אור השם וטובו, את המוסר. ואם אתה מאפשר רציחות, אם אתה מאפשר לרוצחים להסתובב חופשי, מה יש לך ללמד את העולם? מה אתה רוצה ללמד אותם? אז לא משנה שהעולם היה שמח ממה שקורה פה, שמח מהבלבול של היהודים, אירופה מחזקת את כל הרוצחים האלה, זה לא מעניין. בחשבון שלנו, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בינינו לבין יעודנו ותפקידנו, האם אנחנו עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות? האם אנחנו מנקים את המדינה מכל רוע של רציחות, של שופכי דמים, של מחבלים? אנחנו עושים את זה או לא עושים את זה? תכליס. ממשיך הרב ואומר, במצבן של ישראל פנימה, מונח כוח יותר גדול מהגרם המעשי לבדו, כי אין השקטת החיים מתגרות כל עיקר החיים. כלומר, עיקר החיים זה לא רק שאנשים לא יריבו ולא יהיה פה קטטות, כן? כי סוף כל סוף מהבצע בחיים, אם הם שפלים, ובאין מטרה עצמית נעלה, גם אם לא תעשה החברה הקיבוצית רעה לעצמה, אז צריך מטרה עצמית נעלה. בלי מטרה עצמית נעלה, אז לאן אנחנו הולכים? שמה אנחנו פה? שמה מדינת ישראל? לך לאמריקה. ממשיך הרב אומר, על כן יש בישראל קדושה גנוזה, של הרמת ערך החיים עצמם על ידי השכינה השרויה בישראל. שהנשמה הלאומית של כנסת ישראל שואפת להטוב היותר נשגב ונעלה, לפעול בחיים לפי הערך היותר מרומם ואלוהי, לפי אותו הערך ששום אדם לא יוכל עוד לשאול, מהי המטרה לחיים כאלה? בראותו את תפארתם ורוממות נעימת הרגשתם וכבודם, בהשלמה גמורה תיגמר בבית ישראל פנימה, ומידה קרניים, קרני אורה, לארץ ולעולם המלא, לברית עם, לאור גויים. מה בדיוק אנחנו הולכים ללמד את העולם היום? יש לנו מערכת משפט, לא יהודית. לקחנו לנו מערכת משפט מומצאת. לאן הגענו? לאן הגענו? כל מערכות השלטון היום במדינת ישראל הולכות מכות. הולכים מכות, קטטה המונית. בושות בכל העולם. מה אנחנו בדיוק מהירים לעולם? את היועצת המשפטית לממשלה? בגץ? מה אנחנו מאירים לעולם? מה? איזה קטטה המונית הולכת פה? מאירים לעולם? אתה רוצה בית מקדש? אנחנו בימים האלה, אבל אם החורבן בית המקדש, רוצים שיבנה מחדש, בשביל זה אתה צריך להיות אומה לתפארת. אומה שכל העולם יכול לבוא וללמוד ממנה. ממשיך הרב ואומר, מובן הדבר שרק כשהמעלה המעשית גמורה היא, כשהתיקון החברותי הפשוט שהוא אנושי כללי עומד על מכונו, יש מקום לעילוי הפנימי. אבל קודם כל, צריך, אתה יודע, באמת, מה שאנשים חושבים שזה השיא, זה לא השיא, זה הקומה הראשונה. להיות אחד עם השני, ככה בפיוס, באחדות, ככה בנעימות, ברור, קודם כל זה. אבל כשבית המקדש חרב, מפני שהפעולה החברותית החיצונית לא תוכל לפעול כפי ערכה הנועד, הן אלם צעקו חוצה, מלאכי שלום, מה רבקיון? איפה שלום? איפה אחים? איך תתרומם הנשמה הכללית, כלומר, משהולכים מכות חיצונית, יש קטטה המונית, איך תתרומם הנשמה הכללית להתעלות ליסוד המיוחד שלה, שהוא מעלה על גבי מעלה? כשאתה ברמת ההתנהלות, בלי משפט התורה, ברמה הבגצית של המשפט המומצא הזה, אתם מסתדרים? אתם מתנהגים כמו בני אדם? או שכולם כל היום תופרים תקים לכולם? בלי להתבייש כבר. הוא מעיז לפתוח את הפה, יום למחרת כבר חקירה. מה זה? איפה אנחנו חיים? הגדיל לעשות פוליטיקאי מסוים, שהיה לו איש שהיה אחראי על זה, כל מי שלא מתאים לו בדרך, הוא תופר לו תיקים. ממש ככה. מה זה הדבר הזה? איפה אנחנו חיים? אז הוא אומר הרב, אם אתה במקום הזה לא נמצא של שלום, אפילו בין בני אדם, השכינה מסתלקת מישראל. אם בן אדם רוצח את חברו, השכינה לא מתחילה את העבודה שלה בכלל, כי הבסיס, הדבר הכי פשוט, לא נמצא. ביטחון לישראל, מינימום, איפה זה? סיפרו לנו סיפורים, צהל עוצמתי, צהל פה, צהל שם, ועל הדרך הקטינו, והקטינו, והקטינו, חנפנים, צבועים, רמאים, והם היום מסתובבים בכנסת, ראשי מפלגות, הרמטכ"ל ההוא, הרמטכ"ל ההוא, כל אחד מהם אחראי להקטנת הצבא, כל אחד מהם אחראי למה שהביא את צהל למקום הזה, שביום שהתחילה המלחמה הוא לא היה מוכן, פתאום התגלה שצהל קטן, קטן. החיילים, הרוח של הלוחמים, ענקית, ציוד, חפש את החברים שלך. לא טנקים מספיק, לא שום דבר. צבא קטן, קטן. אז פה אומר הרב, כשאתה לא מטפל בדברים הכי בסיסיים, חיסול קיני הטרור עד קלותם, עד רידתם, אפילו בשבת, השמדה מוחלטת של כל המחבלים, איפה זה? אומר הרב, במצב הזה השכינה מסתלקת מישראל. ישיבת ישראל בארץ ישראל נעוצה הרבה בפעולה הכללית שלה. כלומר, למה אנחנו יושבים פה? כדי שאנחנו נעיר לעולם. אם לא, אז בשביל מה כאן? אומר הרב, גם מאנשים פרטיים, הנושאים את דגל האור והקדושה, יש ללמוד. גם אם זה איש פרטי ישראלי. מרים את הדגל של קדושה, יש ללמוד והרבה נלמד, ונודע בגויים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים, כל רואיהם יכירום, כי הם זרע, בירך השם. אז ברור שכשיש לך קהילות, ציבורים, אזורים, שאתה יכול להגיד, וואו, איזה אנשים מדהימים וכו', זה מתקן עולם, בוודאי, אומר הרב, זה לא מספיק. אם אתה חושב שאתה תסתגר לך באיזה אולפנה, באיזה ישיבה, באיזה בית מדרש, איזה גרעין, איזה פה, איזה שם, ואתה תהיה, אנחנו מהירים את העולם, זה לא מספיק, אומר הרב. אבל נעלה הרבה מזה, הוא הלימוד הכללי מהעם כולו. איך מדינת ישראל מתנהגת? מה קורה בציבוריות הפוליטית הישראלית? שיש לו כל הנדרש לעם, בכל היקפם המלא, זה, כשמתעלל עם רום עוזו בארצו וחוסן ממלכתו, ראוי הוא להשפיע. על כן, חסרון בית המקדש הנצמח מחסרון יכולת ההשפעה הכללית. למה אין בית מקדש? כי אין לנו יכולת השפעה כללית. אנחנו צריכים להיות מספיק מוסריים, שאנחנו מסוגלים להעיר את העולם, אז נקבל את המרכבה, שזה בית המקדש, כדי להעיר את העולם. אבל חסרון בית המקדש, הנצמח מחסרון יכולת ההשפעה הכללית, גורם מניעת הישיבה הכללית בארץ ישראל לישראל. האם אתם מתמאים אותה? אינכם יושבים בה ואיני שוכן בתוכה. וזה ההסבר, מדוע שלא יחופר לארץ כי אם בדם שופכו. כי אם אתה משאיר פה רוצחים כאלה, יושבים ברמאללה, יושבים בעזה, יושבים בכל מיני מקומות פה בארץ ישראל, גם באזורים של הערים הגדולות, בכל מקום. ואתה משאיר את הרוצחים האלה להסתובב חופשי, ואתה לא מנקה את הארץ. איזה דוגמה אתה לעמים? ולכן הארץ נתמת, כי כל העניין של הארץ להיות האדמה שעליה יש מדינה שמאירה את כל העולם כולו. ואם אתה לא מתנהג באופן שראוי להאיר לכל העולם כולו, אז מדוע שהאדמה הזאת תהיה שלך? מדוע שתקבל ריבונות עליה? מדוע שתשב עליה? מדוע שיהיה לך בית מקדש? מה תאיר? יהיה לך בית מקדש. מה תאיר? את המשפט המטופש של בגץ אולי? או אולי את התפיסות הביטחוניות של הקונספציות שעדיין שולטות בצהל בחלקו הגדול? מה בדיוק תאיר לעולם? שאתה מעמיד רוצחים, מחמש אותם, מסכן את הילדים שלך כדי להציל ילדים של האויב? מה תאיר לעולם? תרבות של מה? של שפיכות דמים שאתה לא מנקה אותה? ולכן צריך להבין שהשפיכות דמים הזאת היא מתמת את הארץ, כלומר מתמת את המדינה. מתמת את כל ההוויה הישראלית הלאומית. ואם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים, ואנחנו גם נזכה לזה, להעמיד את מדינת ישראל כאור לגויים, ובית המקדש יהיה ניסה מהרים ומגבעות, ניסה מכל התרבויות העולמיות, שכולם יבואו לכאן לירושלים ללמוד מה זה מוסר, אנחנו צריכים להתחיל עם הקומה הראשונה. והקומה הראשונה זה לסלק מהארץ את כל שופכי הדמים. להפך, מי שאפשר להשמיד כל שופך דמים, שאפשר להרוג אותו, צריך להרוג אותו. ומי שאין בידינו להורגו, צריך לגרש אותו מכאן. שופכי דמים, אסור לנו להשאיר אותם כאן בארץ. זו הקומה הראשונה. כשמדינת ישראל תהיה מדינה, קודם כל, מוסרית, בקומה של שמירת החיים הבסיסית, נוכל להמשיך הלאה. בעזרת השם אנחנו גם נמשיך הלאה. לקומת השכינה, לקומה הנשמתית, להתגלות אור השם עלינו. זה יבוא. חזקו ואמצו.